Radio.
איר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות.
אלן, נעמי קרמי.
אלן, מירן פחמן.
מה נשמע?
בסדר.
אתם, מנכלית The List.
זה נכון.
שזה? איך את מגדירה את ה...
את The List?
כן.
אנחנו שירות של התאמת ספקי שיווק דיגיטל. אנחנו הצומת. אנחנו הצומת בין הפרילנסים של השיווק הדיגיטלי,
כן.
לחברות, ארגונים, סוכנויות, משרדים שצריכים אותם.
כל מה שמחפש. וזמנתי אותך היום ככה לפרק מיוחד לתחילת השנה החדשה, כי אני חושבת, תגידי לי אם גם את רואה את זה, שזה זמן כזה שגם הרבה חברות וגם הרבה אנשים, הם כאילו מין אומרים, אוקיי, מה הולך להיות איתי בשנה הקרובה? גם אנשים שזה בעיניי דבר שאותי קודם כל מעניין, אני רוצה להיות שכיר או שכירה, אני רוצה להיות עצמאי.
אני רוצה לשלב.
רוצה לשלב, או התחלתי פרילנס או עצמאות, אבל אולי לא כדאי, אולי יש ביטחון, אולי אני מחפש זה, ומה קורה עם ההייטק וכאלה. וגם החברות והמשרדים עצמם ששואלים את עצמם כל מיני שאלות, ו-AI שנכנס לתוכו, ויש הרבה מאוד שאלות, וזה מין זמן של חשבון נפש, אפילו שעוד לא יום כיפור, אבל זה נכון, זה כי רואים את זה ממש, את מרגישה את זה?
רואים את זה משתי רמות. קודם כן. כל, כי ראש השנה, אז מגיעות אליי מלא 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 דברים שלפני החגים, לפני כן. השינויים, לקראת השנה החדשה. וחוץ מזה, ראש השנה היהודי תמיד נופל בדיוק כשמתחילים לעבוד על התקציבים של השנה הקלנדרית הבאה.
כן.
שזה החשבון נפש הכי גדול.
כן.
מתחילים לעבוד על תקציבי 2024, ומתחילים לחשוב איפה אני משנה, משנה, משנים, משנות. כן.
אז אנחנו נדבר על כל הדבר, נעשה לעשות איזה מין חשבון נפש או מין מחשבה כזאת גלובלית משותפת. מה גם ש... באתי להגיד שכאילו שאנחנו נטלי אינטרס אותי, אבל יש קצת איזה פוזיציה, אבל בסדר, כאילו...
תמיד יש פוזיציה.
טיפ-טיפה, אבל כאילו, נכון, לא, אבל אנחנו לא בעד ה... אין לנו העובדים או המשרדים.
ההפך. אנחנו בעד כולם, אני האום.
כן,
אני ליטרלי האום.
כמו בדיחה על האום, אני יודע מה, במקרב אגרוף, שהוא הרופא שינם שמודד את שני הצדדים כזה.
אני אסוחר נשק שמוכר את הנשק לכל הצדדים במלחמה.
בדיוק, את מבחינתך לא אכפת, אבל אנחנו נתחיל גם הפעם לדבר על השטאפ שלנו, ולדבר רגע על סמוב. דרך אגב, גם לך יש ניוזלטר וזה, נכון?
גם אנחנו עובדות עם... ספציפית עם סמוב, לא סתם.
וואלה.
וואלה.
כן.
אנחנו עושות את, יש לנו ניוזלטר חודשי, וזום חודשי, וניוזלטר חודשי.
רגע, בגלל שהשותפות שלך עם חברות טובות, אז פה קחי את הזמן לספר מי השותפות, ונצדיע להם.
אוקיי, אז אני אומר, אני מדברת בלשון נקבה רבות, לא כי יש לי תולעים.
תולעות.
תולעות, כן. לבנות שלי יש, אבל כן. יודע, ילדים בגן. אלא כי אני שותפה של משה דשקוב המהממת, שהיא גם הבעלים של דיגיטלנט, נכון. בית ספר למקצועות הדיגיטל, ושל פרטון, שהיא סוכנות השמה של אנשי דיגיטל באופן
כן.
מפתיע.
גם התארחה פה בעבר.
ובכלל אושיית שיווק ידועה, וגלי מאירי, שאני יכולה להסתכל עליה כאן דרך החלונות.
נכון, שיושבת איתי פה במשרדים, וגם היא התארחה לא מזמן.
גם הבעלים של The List, וגם מי שיוזמת ומזיזה את כנסי הכל מבינה ל-AI.
נכון, אז אתם שלוש שותפות, אוקיי.
אז אנחנו שלוש שותפות.
אז דיברנו על זה שיש לכם ניוזלטר.
ויש לנו, כיוון שאנחנו צומת בין הספקים, בין הפרילנסים ואנשים שעושים את זה ברמה הזאת בדיגיטל, לבין החברות, ארגונים, סוכנויות וכן הלאה, כולם באים אלינו לתשובות. אז כן שופיפיי, או וורדפרס, או ווקומרס, או מה חדש בגוגל, או מה קורה ביוטיוב, וכן לעשות את זה ולא לעשות את זה, אנחנו חייבות להיות האום בשביל כולם, גם בשביל הפרילנסים, אנשי שיווק,
כן.
וגם בשביל הארגונים והחברות. אז יצא מזה בסופו של יום, שאנחנו פשוט מתחילות להוציא ניוזלטר חודשי, עם זום חודשי, שמעדכן את כולם על כל מה שקורה בדיגיטל, ובאמת מעניין את מנהלי ומנהלות השיווק.
נכון.
כי מישהו צריך למיין את כל מפל חדשות ה-AI הזה ולהגיד, זה ישפיע עליכם עכשיו, וזה, עזבו, לא מעניין.
אז כדאי לכם להירשם, וצריך להגיד שאם לא מעניין אתכם כל הדבר הזה, אז נומי כותבת גם בניוזלטר שלי, הקיצר, כי הקיצר הוא ניוזלטר שמרכז, עושה אגרגציה מכל מיני תכנים שיש ברשת, ומכל מיני, פעם אחת באמת חדשות הדיגיטל של נומי, ופעם אחת אוב מלוויצקי שכותב החדשנות, ורז מצנע על מיתוג מעסיק, ותומר צוקר שכותב על לינקדין, וארז רובינשטיין על AI, ואירי זרזבסקי על שיווק, ועוד ועוד ועוד, באמת הכוכבים והכוכבות הכי גדולים, שכותבים בהקיצר, בניוזלטר החדש, ואתם מוזמנים ומוזמנות להירשם, ויש לינק בתיאור של הפרק, אבל
ספוילר.
אבל למה זה ספוילר?
ספוילר לניוזלטר החדש, אני מכינה אייטם על יוטיוב.
אוקיי.
שבאמת עכשיו מצליחה לחדש הרבה דברים חדשים.
זהו, רציתי להגיד שבשטאפ שלי עם סמוב, אז עבדנו, אז כאילו כבר איזה חודשיים, שלושה ככה בטופ אוף מיינד ובלעשות חשק, עכשיו זה שלב ההרצל, נכון? בפאנל, שימי לב, יש הרצל. כי בחודש ספטמבר, וזה, אני לא יודע אם את יודעת, אם את רוצה להגיד כמה כסף את משלמת, זה לא מעט, אני לא יודע כמה מנויים יש לך. מי שנרשם עכשיו לסמוב בתשלום, התשלום הראשון שהוא ישלם, אם זה חודשי או שנתי, אם אתה מעביר ונושא שנתי, שזה כמובן, לרוב אתה לא עושה חודש אחד, 50% הנחה על השנתי. או על איזה, התשלום הראשון שאתה עושה, 50% הנחה.
השנתי עוד לא ראיתי.
שזה יכול להיות הרבה
ראיתי
כסף.
ראיתי מלא הנחות יפות, על השנתי עוד לא
נכון,
ראיתי.
נכון, זה גם לא כזה שמחלקים עכשיו לכל אחד וזה, אז למאזיני אירקצ'ר ולחברים של קריאטי פרסט, 50% נתי, חוץ מזה יש גם 1,000 אס-אמסים חינם, ויש גם תקופת התנסות בחינם וכאלה, אבל אם חשבתם אם להעביר או לא, ואם אתם ככה מתלבטים וזה וזה, זה באמת הזמן.
אתה יודע שזה עושה אותך אינפלואנסר?
אולי ברמה הזאת שבאמת אני משתמש בזה, כלומר, אני חושב שההבדל הוא שזה לא באמת משהו שנותן לי לקרוא ואני כאילו זה, אלא באמת אני אישית עברתי לסמוב והקמתי את הניוזלטר הזה בסמוב, וכל מה שקשור גם לגרפיקה ולקלות של ההכנה והאוטומציה וכל דברים האלה והאווירות, אני באמת עושה איתם, ואז אני חושב שזה יותר חזק מרק לבוא ולהגיד תעשו ככה וככה. אז נגיד תודה רבה לסמוב, נגיד גם תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, וזהו, ונתחיל באופן רשמי. אז תגידי, איך מתחילים, אם את רוצה ממה, מהאנשים או מהחברות, איך מתחילים, איך המחשבות האלה של תחילת השנה, איך נקשים להם בכלל? מה את פוגשת יותר דרך אגב? מי כרגע יותר מוטרד? מי יותר בלחץ היום? הפרילנסרים או החברות?
ממש, ביפר החברות, כי זה הנקודה שבה נפלה ההבנה שצריך לעשות משהו עם AI, ועכשיו אני רואה הרבה חברות, הרבה מנהלי מנהלות שיווק, שהם כזה, אוקיי, אבל מה? אבל איך? זה כאילו, זה ברור שזה כוח עצום, ברור שזה חייב להיות בתקציבים של 2024, אבל לכולם נורא לא ברור, אוקיי, אבל מה כן, מה הוא רק הבטחה? מה יהיה בעתיד מגניב ומדהים ויפוצץ לנו את המוח ויחליף לנו את כולנו? ומה פועל עכשיו? מה עכשיו אני צריכה להבין? יש לי עכשיו על השולחן, כן. as we speak, שלוש בקשות מחברות מאוד 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 גדולות, ספציפית לגרפיקאים שעושים גם AI.
אז אוקיי, זה כך שכאילו AI זה מאוד מופשט.
יש חברות שיש להם גם משרדי פרסום, שניים, שלושה משרדי פרסום לכל חברה, ומנהלת שיווק וצוות פנימי וגרפיקאים פנימיים, אבל כולם עכשיו בבקשות, תביא לי גרפיקאים שגם עושים AI, כי אנחנו חייבים לשלב את זה בפנים.
שיודעים לעבוד לצורך העניין עם המידג'רני וכל הדברים האלה?
ג'רני, דיאוגרם, דלי.
למה? כי, עוד פעם, כי זה סוג של באז, או כי... כי הם חושבים שהם יוכלו לעשות יותר עבודה, עבודה יותר מהירה בפחות זמן.
כן. כלומר, הם סוג של באז, והם חושבים שהם יוכלו להשיג יותר עבודה בפחות זמן, פחות כסף.
זהו, השאלה אם גם יש את הצד, כאילו את הצד שאומר, רגע, אני משלם נגיד, דווקא נדבר רגע על הבדל בין פרילנס לעצמאי, אולי עוד שנייה נדבר על זה, כי זה גם תמיד עוד שאלה שאני איזה. אבל נגיד אני משלם לפרילנס שלי איזשהו ריטיינר, תמורת עיצוב, ואז אומרים לעצמם, רגע, יכול להיות שהיום הוא חצי מהעבודה כבר לא ממש עושה בפוטושופ, הוא כבר לא ממש כאילו בזה, הוא כבר עושה, ה-AI עושה, לא. אני משלם לו אותו כסף, אבל יכול להיות שהוא עובד הרבה פחות. זה את חושבת כבר מחשבות שעולות להם?
אני לא רואה את זה שם. כן. אתה בא ישר בציניות.
כן.
אני רואה את הציניות, אבל את הציניות מכיוון אחר.
כן.
היום הרבה בחברות גדולות מוציאים, אתה איש קריאטיב,
כן.
לא מאתמול.
כן.
ואתה רואה שבקריאייטיב הם כל הזמן מחפשים לחדש ולהביא זווית אחרת, והרבה פעמים הם מביאים בריף לשלושה משרדי פרסום, ולאו דווקא מקבלים את מה שהם רוצים, ומוצאים על זה ארגזים של כסף, והנקודה שבה הם חושבים היא, אם יהיה מישהו כאן, שיוכל לעזור לנו להטמיע את היכולות של AI בעיצוב, אולי נוכל להוציא את הבריפים שלנו חלק מהפעמים למיד ג'רני, דרך אותו איש, אישה שמבינים את מיד ג'רני, יודעים לדבר ולאלף אותם, את כלי ה-AI, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל להביא בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שאנחנו מחפשים, מחפשות, בלי עכשיו להשיג שלושה משרדי פרסום, או כעוד עוד דרך לחדש בקריאייטיב, עוד דרך למצוא משהו רענן.
להבנתי, דרך אגב, הם טועים. כלומר, אם הם עובדים עם שלושה ספקים ולא מרוצים, שתי אפשרויות. או שהם בוחרים מסיבות כאלה ואחרות, או שהם לא מבינים, או שהם חוסכים, ופשוט בוחרים ספקים לא מתאימים, או שהם פשוט מנהלים...
שזה קורה הרבה.
או שהם פשוט מנהלים לא טובים ולא יודעים איך לנהל ולבקש ולהתמצא, ו... אבל אם אתה עובד עם שלושה ספקים ועושים עבודות לא טובה, המיד ג'רני לא יציל אותך. אני יכול להגיד, אם הם מקשיבים לנו, זה לא יעזור להם. זה כמו שהקנבה, לצורך העניין, היא כאילו לפעמים כן חסכה קצת ביצוע, קצת פה, קצת שם, אבל לקוחות שאמרו, טוב, אני כבר לא צריך את המעצב, יש לי קנבה, זה נראה שהם מעצבים בקנבה, אתה יודע את כוון? זה כאילו כן, זה לא מחליף.
אפשר לזהות את הטמפליטים של קנבה בעיצובים שלהם.
נכון, למרות שאפשר לעשות דברים מדהימים עם קנבה. אם אתה יודע לעצב, לבחור את הפונט ולעשות את זה, ולעשות טיפוגרפיה ולעשות כאלה, אפשר. אבל אם אתה אומר, אני לא צריך מעצב ואני, וואלה, אני יכול לבד, אז זה קצת נראה כאילו, אז המיד ג'רני זה עוד יותר גרוע, כאילו, השם קוד, כן, הג'נרייטד בשביל התמונות והעיצוב, זה לא יעזור להם. אבל אוקיי, ואת אומרת, אבל צורך קיים, בוא נגיד ככה.
הצורך קיים.
את לא באה לחנך אותם.
גם לא באה לחנך אותם, וגם באה יותר בדרך כלל למצוא להם את הפתרון שנכון להם.
כן.
אני בדרך כלל, התפקיד שלי כאן, הוא להיכנס, כמו שאתה אומר, לקרביים, ולהבין האם הם לא יודעים לעבוד עם ספקים. האם הספקים שלהם לא מתאימים? בשביל זה אני אצומת בין הספקים לבין החברות. אני יכולה לנסות להבין איתם, ובדרך כלל זה עובד די טוב, מה קרה שם שהם לא מצליחים להגיע לתוצר, והאם מיד ג'רני, או מישהו שיודע לאלף את מיד ג'רני, הוא הפתרון בשבילם, או שלשבת עכשיו עם איש או אשת קריאייטיב דווקא, ולקחת את הברנד בוק ולהפוך אותו מברנד בוק לאיזה שהם טמפליטים, לאיזה שהם דברים שאפשר לעבוד איתם יותר ביומיום, אולי דווקא זה מה שייתן להם את הפתרון הכי טוב. אז הם באים אליי עם הצורך הזה של, אוקיי, אנחנו חייבים AI,
כן.
וחצי מהם, אנחנו חייבים AI לגרפיקה, כי זה אחד הכאבים הגדולים של הרבה מאוד חברות גדולות שלא מצליחות להשיג משהו שגם עובד עם הברנד בוק, וגם מספיק יצירתי וקריאיטיבי ונכון וחדשני, ואפשר להציב אותו לכל מיני מיתוג של כנס, ומצד שני גם לבדל את הכנס, אתה מכיר את זה לא מאתמול.
כן.
אבל בסופו של יום, יכול להיות שהכאב שלהם יושב במקום אחר. יכול להיות שצריך להפוך את הברנד בוק לטמפליטים, לעבודה יותר נכונה, להטמיע את החשיבה, יכול להיות שצריך לעבוד איתם על איך יוצרים בריפים,
אבל זה שאת רואה אותי לזה שהם לקוחות, לא יודעים, יותר קטנים או פחות, בוא נגיד שהמחלקות שיווק ומנהלי שיווק היותר מקצועיים או המחלקות היותר גדולות, יותר, זה פחות קורה, כאילו, אני רוצה להניח.
הפוך. למי שיש שלושה משרדי פרסום, יש סיבה.
את כן רואה את זה במשרדים הגדולים, במנהלים היותר...
יש, שמה, גם העסקים מגיעים אליי עם המון המון צרכים עכשיו, אבל זה לא הצרכים האלה. קודם כל הם לא מחפשים AI,
כן.
ועסקים עכשיו בשנה החדשה בחשבון נפש מאוד 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 רציני, כי השוק נורא קשה. והראשונים שרואים את זה, זה העסקים הקטנים.
כן.
יש להם קדר לקוחות הרבה יותר קטן, אז כל הכוח שלא יכול להוציא עכשיו קצת יותר כסף החודש, כואב להם הרבה 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 יותר בעצמות. אז הם באים עם צרכים קיומיים, מהותיים, הרבה 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 יותר גדולים, של או כמות הלקוחות שלי קטנה, אנחנו חייבים, חייבים למצוא דרך להגיע ללקוחות חדשים, זה החשבון נפש שלהם, או אני כבר לא יכול להחזיק את צוות השיווק שהחזקתי, אני כבר לא יכול להחזיק אין-האוס, בן אדם שיעשה את זה כל הזמן, אני צריך פתרונות שהם יותר פר שעה, שהם יותר פר צורך, פר קמפיין, שאני מוכן לשלם יותר פר קמפיין, אבל לא לשלם את זה כל חודש.
גם הקורונה השפיעה על זה דרך אגב, או ההבנה הזאת שלפעמים שיכול להיות שוב פעם שיהיה עוד גל של קורונה, או שמחר חס וחלילה יכול להיות איזו מלחמה, או מחרתיים אנחנו יודעים לא יודע זה, ויכול להיות שפתאום אני ממשיך לשלם לעובדים, ואני לא יודע מה, אין פה יציבות, אז אני מעדיף, היה שלב כזה נכון, שהעדיפו לעבור למודלים שהם עם פחות התחייבות. כן, אבל שהם גם כאילו שהיו פעם, הם לא על הפיירול, כאילו זה.
אז קודם כל כן, גם בחברות, גם בעסקים, גם בעסקים הבינוניים שנמצאים, כלומר החברות הקטנות והעסקים הגדולים, הטווח ביניים שבדרך כלל לא מדברים עליו, אצל כולם היה חשבון נפש אחרי הקורונה של עולם העבודה.
כן.
אז אתה רואה המון בחברות, אתה רואה המון בחברות הגלובליות שהם מכריחים את כולם עכשיו לחזור למשרד, למשל.
כן.
כי מרגישים שהם לא מצליחים לפקח מספיק על מה העובדים שלהם עושים בבית, אבל בחברות הפחות enterprises, פייסבוק, מייקרוסופט, אם אני לא יכול לפקח על מי שיושב בבית, אז אולי אני כבר אקח פרילנס או פרילנסית שמחויבים אליי לפי תוצרים. אולי אני אקח את העובדים ואני אעביר חלק מהם למודל של פרילנסים, מה שבארץ אגב הוא נורא קשה, כי ישר אתה מסתבך עם משרד העבודה ובצדק.
באמת?
כן.
היום
לקחת עובד שלך ולהעביר אותו למודל של פרילנס,
אוקיי.
אתה בבעיה מאוד קשה מול משרד העבודה, כי יש ביניכם יחסי עובד מעביד.
הבנתי.
אז הם באים ומבקשים ממני פרילנסים אחרים שלא קשורים אליהם ביחסי עובד מעביד, ושכן עובדים לפי תוצרים. אז אם אני בכל מקרה עובד שלי יושב בבית, ולא במשרד.
אני חושב שאני קוטע אותך, אבל לפחות בתעשייה שלי, או בשדה הפרסום, אז היה תמיד את השלב שבו, אני יודע, נגיד, אנשי קריאיטיב, וכשהם התחילו להרוויח סכום מסוים, הרבה פעמים הם בעצמם באו וביקשו לעבור לחשבונית, מה שנקרא.
נכון.
אמנם הוסיפו על זה, כמובן, את ה-30% של התנאים הסוציאליים וכאלה, אבל הם רצו לעבור לחשבונית.
אז אם העובד בא ורוצה לעבור לחשבונית הכל טוב, אבל אם זה בא מהמעביד, אתה בבעיה, והרבה מעבידים מפחדים מזה מאוד, ובצדק.
לא ידעתי.
כי זה יחסי עובד מעביד, ואם אתה לוקח עובד ומעביר אותו לפורמט אחר, סימן שאתה רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. אתה רוצה שהוא יהיה עובד, אבל לשלם לו פחות.
אלא אם כן מוסיפים על זה את ה-30%, ואתה גם משלם לו את הפיצורים עכשיו, וכל הדברים האלה.
יש את כל הפתרונות, ויש את כל הפורמטים, ונהייתי בעל כורחי מומחית לדיני עבודה, ואני לא מומחית לדיני עבודה, אני לא עורכת דין.
אבל בקורונה וקצת אחרי זה היה אולי השיא של הכוח של העובדים באיזשהו מקום, ואז באמת הם יכלו לשחק, והם הרגישו שהם כולם רודפים אחריהם, והשאלה אם עכשיו, אם זה באמת ככה או לא, או רק בהייטק או מה, שבאמת בגלל ש... גם בגלל שמצמצמים, אז יותר אנשים נפלטים לשוק. וגם בגלל שבהייטק אנחנו יודעים מה המצב הזה, יותר אנשים נפלטים לשוק. אז שעכשיו הכוח השתנה קצת, ויש יותר אנשים שמחפשים את העבודה או את הפרויקטים, ולחברות...
200%.
זה נכון?
בקורונה היה איזשהו שיפט מאוד גדול שזרק את עולם העבודה לאיזושהי טלטלה. מיד אחרי הקורונה היה כוח מאוד 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 חזק אצל העובדים, זה היה שוק של עובדים, אז כולם רצו להיות עובדי הייטק מן הסתם, אתה זוכר את הבהלה להייטק אחרי הקורונה, כי כולם רק חיפשו עובדים ועובדים ועובדים, ועכשיו בעצם אני רואה את הטלטלה הרבה יותר גדולה, כי לכולם רועד השוק מתחת לרגליים. לחברות, לסוכנויות, לפרילנסים, לעובדים, לכולם רועד השוק מתחת לרגליים.
תגיד
לך
במילה, חוץ ממעצבים, על מה את עוד, רק שנדע, שאנשים שמקשיבים ידעו שזה, מדברים עליהם. אז דיברת על מעצבים, מי יודע, את רואה כאילו מי בדרך כלל,
כל מי שהוא פרילנס, באזור השיווק הדיגיטלי. זאת אומרת, זה בוני אתרים, זה קמפיינרים, זה אנשי סושיאל, רשתות חברתיות, זה מנהלי דיגיטל במיקור חוץ, שאגב, זה שעתם היפה ביותר. אני מקבלת המון 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 בקשות למנהלי דיגיטל במיקור חוץ.
מנהל דיגיטל זה ניהול לקוח, כאילו.
זה לנהל את כל הדיגיטל בשביל לקוח.
כן.
מה שעד היום כמעט תמיד היה אין-האוס.
נכון.
ברוב, אם זה לא עסק מאוד מאוד קטן, זה היה אין-האוס. והיום אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד גדול למנהלי דיגיטל, שמנהלים בשבילך, בשבילך, את הספקים האחרים,
כן.
ואת האסטרטגיה, ואת המדידה שלהם, ואת הפיקוח עליהם. אז מנהל את דיגיטל, שעושה בשבילך את הכל, כי היום או שאתה צריך לנהל 4 ספקים,
כן.
או שאתה חייב לקחת מישהו שינהל אותם. עד היום זה תמיד היה באין-האוס, והיום זה מאוד חזק, אני רואה שיפט לכיוון מנהלי דיגיטל באוטסורס. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, על הטלטלה של עולם העבודה.
כי זה מרגיש שזה חוסך כסף, או חוסך, או אם אני לא אצטרך, אז אני יכול כאילו לוותר על זה חודש-חודשיים וכאלה.
אז זה שני דברים.
זה יותר גמיש כאילו?
זה שני דברים. קודם כל, כן, זה נורא גמיש. מנהל או מנהלת דיגיטל במיקור חוץ, זה מישהו שעובדים איתך או בריטיינר או פר תוצרים. זאת אומרת, זה מישהו שיכולים לנהל לך היום את הספק AI, ומחר את הבניית אתר, ומחרתיים את הקמפיין, אז מנהלים לך מה שאתה צריך בצורה הכי הכי גמישה ודינמית. והצד השני של זה, שעולם העבודה עובר טלטלה מאוד רצינית, הרבה אנשים עובדים לעולם הפרילנס, בין אם הם בחרו ובין אם הוא לא,
כן.
ולעולם היברידי שבו הם כן עובדים, אבל צריכים השלמת הכנסה ועושים ייעוץ בפרילנס. והצד השני של זה, זה שהעולם הדיגיטלי, גם הוא הושפע מהקורונה, אבל עולה, הושפע מאוד מאוד לטובה. הוא okay. היום בטלטלה של AI, ושל אחרי קורונה, וכולם מחפשים את הדיגיטל, וכולם מחפשים את הפתרונות הדיגיטליים, והוא משתנה. הסיבה שפתחנו את חדשות הדיגיטל, כן. שהתחלנו לדבר עליהם, זה שהוא משתנה בצורה פסיכית. אני אומרת הרבה שספקי דיגיטל היום הם כמו יחידת החילוץ. יש לך ילדים?
ספקי דיגיטל זה כאילו אנשי פריפורמנס, SEO או כאלה?
כל אנשי דיגיטל. בוני אתרים, אנשי פרפורמנס, אנשי הקמפיינים, אנשי הסושיאל, מנהלי הדיגיטל, אנשי האוטומציות השיווקיות,
כן.
כל מי שמתעסק עם שיווק ברמה הדיגיטלית.
כן.
אז היום הם כמו יחידת החילוץ. יש לך ילדים?
כן, בוודאי.
מכירים יחידת החילוץ? אתם בדור הזה של יחידת החילוץ? של הכלבלבים החמודים?
לא יודע. 21 ו-16.
אז לא. אז זה הפאור רנג'רס.
כן, אוקיי.
או הפאור רנג'רס, אתה זוכר?
כן, כן, כן.
אי אפשר היה שרק יהיה לך את הבובות של הפאור רנג'רס רגילים. כי כל עונה יצא להם שדרוג.
אוקיי.
היה את הטומי הירוק וטומי הלבן, זוכר?
זה גם קצת פחות...
פחות הגיל, פחות איזה...
בגיל שלי אני כבר יותר מבוגר מזה קצת, כן, אבל... אוקיי, אבל אני יודע, כן.
אבל אתה מבין, כל סדרה שיש בה יחידת גיבורים כזאת, כל עונה אתה צריך לקנות את כל הצעצועים מההתחלה, כי יש דמויות אחרות ומשתדרגות. ככה זה גם ספקי שיווק היום. פעם היית צריך מנהל סושיאל או מנהלת סושיאל, כולל שינהלו לך את הקמפיינים.
עכשיו צריך גם טיק טוק.
וגם בונה או בונת אתרים שתחזקו לך את האתר. מספיק. היום אתה צריך טיק טוק, ובאינסטגרם זה לא הפיד, אתה צריך מישהו שגם יעשה רילס, זאת אומרת סושיאל וידאו, אבל מנהל הסושיאל לאו דווקא יודע לעשות סושיאל וידאו בעצמו, זה קישור אחר. אז אתה צריך מישהו שיעשה סושיאל וידאו, ואתה צריך, לא רק סושיאל וידאו, המנהל דיגיטל צריך לעבוד עם הסושיאל וידאו כדי שגם יהיה בסטוריז, מהסטורי מעבר לפוסטים ולריל, ועכשיו יוטיוב שורטס, גם מיוטיוב שורטס אפשר לעבור לסרטוני יוטיוב, אז אתה צריך לא רק איש וידאו, אלא גם מי שיעשה לך את היוטיוב שורטס, שזה גם כבר פורמט ספציפית, קטן בתוך סושיאל וידאו.
וזאת המקרה הטוב, כי אני רואה הרבה מודעות דרושים, שמבקשים ממנהל השיווק בעצמו לעשות את זה hands on, או מנהל הדיגיטל, כלומר, שאני רואה הרבה כאלה שהמנהל השיווק עצמו צריך לדעת גם...
אז מה עושה מנהל השיווק? אומר, כן, אני יודע לעשות הכל, ואז בא אליי שאני אפילו ספקים.
אבל תגידי, באמת, ובעניין של הספקים, וזה גם אני יכול להגיד מהצד של... אולי תכף נדבר על זה, אני בעצמי עצמאי, זאת אומרת, אני עכשיו נגיד, ננסה רק את הפרדה, כי אני קורא לעצמי עצמאי ולא פרילנס, נגיד, כי בעיניי פרילנס נותן שירותים למשרדים אחרים, ואני נגיד לא נותן שירותים למשרדים אחרים, אז אני עצמאי כי אני עובד רק מול לקוחות. אבל יש איזשהו הבדל בין פרילנס לעצמאי, או זה רק בראש שלי, או מה?
יש הבדל ברמה של איך במונחים.
כן.
בגדול אין הבדל בין פרילנס לעצמאי. עצמאי הוא פרילנס ופרילנס הוא עצמאי. אבל פרילנס נתפס כבן אדם בודד.
כן.
שנותנת שירותים בשוק מאוד 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 ספציפי, עם שירותים עם כישורים מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, אני תופסת בונה או בונת אתרים כפרילנס או פרילנסית.
כן.
אני תופסת מנהלת סושיאל, שהיא לא אין-האוס אצלי, כפרילנס. אני תופסת מנהל קמפיינים בגוגל כפרילנס.
זה עצמי זה יותר עסק.
אז זה פרילנס.
כן.
זה כאילו עסק של בן אדם אחד. אבל גם בעולם הזה שיפט משוגע היום של סוכניות קטנות שבנויות מכמה פרילנסים שעובדים ביחד, וכל אחד הוא עדיין פרילנס משל עצמו.
נכון, אני נגיד, אין לי אנשים על הפיירול, מצד אחד, ולכן מחר יש קורונה וכאלה, אני צריך לדאוג רק לעצמי, ומצד שני, אני כן נותן את כל השירותים, אז אני כן עובד עם...
מלא ספקים.
כן, עם שתיים, שלוש מעצבות קבועות, ואם צריך אז הפקה, ואם צריך אז מדיה, ואם צריך, ואם צריך, ואם צריך.
בגלל זה אני נורא אוהבת המילה ספקים.
כן.
אתה שומע אותי כל הזמן חוזרת מפרילנסים לספקים ומדברת
כן.
על מה
זה. אני אישית משתדל לא להיות ספק של מישהו אחר, אבל זה גם החלטה של, אוקיי.
אז אתה ספק שעובד רק עם לקוחות, והם תופסים אותך כספק. הם לא תופסים אותך כפרילנס, הם
כן,
תופסים אותך אפילו כסוכנות יש אחד.
מה שרציתי לשאול שזה יותר חשוב, זה שגם אני בעצמי, אפרופו, הנה נעזרתי, אני חושב שאפילו ביקשתי מכן עזרה, כי נגיד עשיתי איזשהו, גם בניית אתרים, הרבה פעמים, זה לא דווקא האתר הגדול שבונים פעם באיזה, הרבה פעמים זה עמוד נחיתה, או עמוד נחיתה יותר מורכב, ואתה צריך טיפה לתכנות, או טיפה לפיתוח, וכל מיני כאלה, ואז זה מין תחום כזה שהרבה פעמים, זה מין, קשה למצוא אנשים טובים, קשה לך לבחון אותם לפני, כי זה לא כמו מעצב שאתה אומר, טוב, נראה תיק עבודות, ואתה לא כל כך יודע על מי לסמוך, וזה נכון? כי לא איך מתנהלים בתוך הדבר הזה.
זה בדיוק, בדיוק, בדיוק זה. אפילו למנהלי שיווק ולמנהלי קריאייטיב מאוד מאוד ותיקים כמוך, בסופו של יום אתה לא יכול לדעת את כל הדברים בדיגיטל כדי להשיג את הספקים הכי טובים. אתה יכול לפרסם פוסט בפייסבוק ולבקש מתכנת שיעשה לך את עמוד הנחיתה עם הפיצ'רים האלה ותקבל 304 תגובות.
דרך אגב, זאת הסיבה שבקבוצה שלי, להבדיל מקבוצות אחרות, אין את, אני לא מסכים את הדבר הזה של מי מכיר, ואז כאילו רשימה ענקית, והרוב ממליצים על עצמם, או
אומרים לחברים שלהם, ומי ממליץ על החבר של עצמו.
אין בזה שום ערך.
דיגיטל, וזו הסיבה שאנחנו ספציפית, לא בכל השיווק הקריאיטיב, אלא ספציפית בדיגיטל, דיגיטל זה עולם פרוץ ברמה... אתה יודע מתי הרגשתי זקנה פעם ראשונה? באתי לסטודנטים שלי בבינתחומי, זה עוד היה בינתחומי ולא רייכמן, ואמרתי להם שעולם הדיגיטל זה כמו עולם המוסכים.
כן.
כשאני, בתור אישה נאורה, מתקדמת ופמיניסטית, הדבר האחרון שעוד השארתי לבעלי לעשות, זה ללכת למוסך, אחרת יעבדו עליי, כי אני כן. אישה לבנבנה. איך שאני נכנסת, מתחילים לעבוד עליי. והסטודנטיות שלי נורא נורא התמרדו, מה זאת אומרת? אני הולכת למוסך. ופתאום קלטתי שאנחנו חיות בעולם אחר, כי הן חיות בעולם שיש רק מוסכים מורשים.
אוקיי.
שלא עובדים עליהם. ואני חיה עדיין בעולם. אני זוכרת עדיין עולם שבו, כשהיית נכנס למוסך, אתה רואה? גם אתה בודק את זה עכשיו. אני הייתי שם, אני הייתי שם.
אני לא מסכים מההנחה שמוסכים מורשים לא עובדים עליך, אבל אוקיי.
אוקיי, אבל זה הרבה פחות. זה כבר לא השוק הפרוץ שאנחנו גדלנו בו, והגענו עם המוסכים
שלנו. אבל עולם הדיגיטל הוא מאוד פרוץ.
עולם הדיגיטל הוא פרוץ ברמה שאתה לא מבין עד כמה. זה פשוט מזעזע.
אז איך את יודעת לתת גרנטי על העבודה המרכזית,
אחת העבודות המרכזיות שלי, זה העבודה שלי. עלית על הקרביים, אני מוכנה כרגע להשיג אותך בתור שיווק שלי, עלית על הקרביים של זה, אתה צריך איש דיגיטל מאוד 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 בקי בכל תחומי הדיגיטל, מישהו שיודע את כל חדשות הדיגיטל ויודע לנקות את הבולשיט הצידה, מישהו עם 15, 18, 20 שנה בדיגיטל, כדי להבין אם הבן אדם שמולך יודע מה שהוא עושה, או מבלשת אותך, או חצי יודע וחצי מבלשת אותך, כי זה הכי נפוץ,
נכון.
או בטוח לחלוטין שהוא נותן לך את העבודה הכי 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 טובה שיש, אבל אם אתה עובד עם עוד 400 ספקים אחרים, אתה יודע שהעבודה שלו הוא בטוח לחלוטין, והוא נותן את עצמו ואת החיים ואת הנשמה, אבל אתה יודע שיש טובים יותר באותו מחיר. וזה, כאן אני נכנסת.
לא, כי אני יודע שגם אותי הרבה פעמים שאלו, למה אתה לא עושה השמה וכל מיני כאלה? כי גם אני יושב יחצית על איזשהו צומת, ואני אומר, תקשיבו, כדי לעשות השמה אמיתי, אני צריך לדעת לתת גרנטי דרך אגב משני הצדדים. גם להגיד, תקשיבו, הבחור לא, בחורה לא רמאי, והוא מבין, והוא זה וזה. וגם הצד השני, המשרד, או מי שלוקח, זה משהו נורמלי, והוא משלם, והוא זה. אתה צריך לדעת לשני הצדדים, זה לא משהו שעושים, כאילו, כי עוברים אצלך בטראפיק אנשים, אז אתה גם יודע לעשות השמה. לא.
אז זה המקום שלי בעולם.
כן.
אני מצד אחד.
אבל זה הרבה אחריות, כי אם זה לא עובד, אז אומרים, בוא נע, את...
הם באים אליי.
מה סידרת לי, כאילו, אתה...
בול.
כן. אבל את אומרת, עד היום עובד. בגרנטי, שוב, אין 100%, כאילו.
אין 100%. אבל תפו, 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 וטוב שיש לך כאן שולחן מעץ.
כן.
99%. כי אתה יודע להסתכל על איש קריאיטיב, ספציפית, איש קריאייטיב שיש לו 10 שנים
עלייך,
בתחום.
רגע, אז אני אקשה עלייך, הבנתי, אבל אני אקשה עלייך, סליחה שאני זה.
ולמדוד אותו. אתה יודע להסתכל על תוצרים שלו ולהגיד, וואלה, בן אדם יודע מה הוא עושה.
אני אגיד לך איפה הבעיה. ואני אומר לך, הנה, פה, זה אצלי. אתה אומר, אוקיי, אני אגיד שהיא כזאת, שיש כזה, שאלה מה הפרמיה. כלומר, לי יש אחוז טעות שאני אברר וזה וזה וזה, אבל יכול להיות שזה, אני יודע מה, עולה 100 שקל לזה. אני יכול ללכת לנומי כזאת, ואולי אני פחות טיפול, אבל היא תיקח לי, כלומר, יש, את צריכה להרוויח, אבל השאלה היא, האם הפרמיה שווה את זה, לא? כי במצב כלכלי, כמו שאתה אומרת, שחושבים על כל שקל וכל זה, אז אומרים, רגע, אם היינו רוצה לשלם למידלמן, כאילו.
אתה יודע לענות על זה, נכון?
אם אני יודע לענות, לא, אז...
בסופו של יום, אני לא אסתם, אני לא אשיב אותך לעשות את העבודה שלי, כן.
כן.
בסופו של יום...
זה מחשבה הגיונית.
זה השאלה. הרי אתה בא לבן אדם, אתה בא לקמפיין, בוא ניקח משהו קטן. אתה בא למישהו שיעשה לך קמפיין ברשת חברתית של 3 חודשים.
כן.
אם אתה לא לוקח את המידלמן, יש לך כאן סיכון מסוים. נכון. הוא עשה קמפיין נהדר לבן אדם אחר, ואתה עדיין לא יודע אם הוא ייתן לך קמפיין נהדר או לא. גם אם הוא בן אדם עם קבלות ועשה קמפיינים מדהימים לאנשים אחרים, לא בטוח שהוא מתאים לך. ואז, בסופו של יום, אתה תדע את זה עוד 3 חודשים אחרי שהוצאת 15,000 שקל על הקמפיין.
כן.
או שאתה בא לדליסט, משלם כמה מאות שקלים בדרך כלל, כדי שנעשה לך גם את הדיוק צרכים, זאת אומרת, גם נשב איתך ונבין אם זה באמת מה שאתה צריך. ואנחנו לא נותן שירות שאומר לך, ברור, אתה חייב טיקטוק, ברור, אי אפשר היום בלי יוטיוב. אתה לא יכול להתנהל בגוגל, כי זה מה שהוא מאמין בו. לא כי הוא בולשיטן, לא כי הוא מחרטט אותך, כי הוא מאמין שהיום אתה לא יכול בלי יוטיוב.
כן.
אז קודם כל נעשה איתך את באמת מה צריך, עם ידע של כל הערוצים בדיגיטל, ומה יכול לעבוד טוב ומה יעבוד פחות טוב, בלי שיש לנו שום אינטרס כאן. האינטרס שלנו זה למצוא לך את הבן אדם הכי נכון, כי אז אנחנו נמצא לך עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם. ולקבל את הבן אדם שלא רק יש לו קבלות, ואשת דיגיטל עם קבלות בעצמה יודעת להגיד לך, כן, זה מישהו שבא לעבוד, הוא שווה את הכסף, היא נהדרת, היא תעשה לך עבודה מצוינת, אלא גם תדע להגיד לך, והיא מתאימה לדרך העבודה שלך, והם ידעו לעבוד עם הבריפים שלך, עם ה... תנאים שלך, עם מה שבאמת נכון לך, אפילו ברמה הכי אנושית.
אז יש לי עוד שאלה קשה.
כן.
נכונה? שלא יגידו שהבאתי אותך פה לשיחת מחירה, אני עושה לך חיים קשים.
אתה בשנייה שאתה מראים לי, כל שאלה קשה מבחינתי ירמה להנחתה.
אוקיי. מצד השני.
כן.
יכול להיות, ואני אנסה לא לעוף על עצמי, אז נגיד את זה, אבל אני יודע שגם לי יש את הדבר הזה, שהספקים הסופר טלנטים, אפילו אלה שתופסים את עצמם סופר טלנטים, והם מוכרים את השעות שלהם, אז הם לא צריכים כל כך את דליסט ואת נומי. נכון. אומרים, אנחנו יש לנו ביקוש גם ככה, יש גבול השעות שלנו, אני יכול להגיד, אני באדם כמוני, בסוף תטפל בחמישה, שישה, שבעה, אין לך, אתה לא יכול לטפל באלף. ואז השאלה היא, מראש הכוח אדם שאת מעסיקה, הוא לא ה-A-List, A-List שהם מסודרים, אלא מראש אלה שיש להם פחות עבודה.
לא. יפה. זו שאלה ממש טובה. כן. זה אחת השאלות שעוד לא שאלו אותי. שאלו אותי פעם אחת בעבר.
אוקיי.
יש לנו A-Listרים. שהם יותר בקטע של מה אכפת לי. הם לא מחויבים אליי.
כן.
אם אני מביאה להם לקוח שמתיישב להם בול כמו כפפה ליד, שהם בדיוק מה שהם רוצים, בדיוק שעזב להם לקוח אחר, הם גם בדרך כלל מרימים אליי טלפון, עזב לי לקוח, יש לי פניות ואני תוך שנייה ורבע מוצאת להם מישהו, אלא עם הרשימת המתנה. אז הם יושבים אצלי ב-A-List, והם גם הכי יקרים, גם הכי טלנטים, וגם אני אומרת ללקוחות מראש, תשמעו אם אתם רוצים A-List, כמעט תמיד יש להם רשימת המתנה, אם זה דחוף לכם, בואו נמצא בן אדם שהוא מעולה, אבל לא A-Lister. אז יש לי כאלה, ויש לי הרבה מאוד אנשים שמה שאני קוראת להם בסוויט ספוט. מה זה הסוויט ספוט? מצד אחד יש להם די ויותר ניסיון כדי לא ליפול בכל הפחים שהדיגיטל תומן לנו, והדיגיטל תומן לנו המון פחים. הכפתורים משתנים, האלגוריתמים משתנים, האנשים משתנים, הקהלים משתנים, אתה חייב להיות כל הזמן על קצות האצבעות. לא על האצבעות, על קצות האצבעות. אז זה איש דיגיטל טוב שיודע לעשות את זה. עכשיו שכחתי מה שהתחלתי להגיד, אתה רואה?
לא, אני חושב שאני יכול להבין.
בסוויט ספוט, היינו בסוויט ספוט, נכון. מצד אחד יש להם די ויותר ניסיון, מצד שני הם עוד לא תופסים את עצמם טלנט A-List, זאת אומרת שהשעות שלהם עולות בטווח שלא יודעת, 300-400 שקל שעה, או בחבילות קצת פחות, לא רוצה להתכנס כאן למחירונים, אבל... אגב, יש אצלנו מלא מחירונים באתר.
לא, אבל הרבה פעמים גם A-List זה... לפחות בתחום שאני נגיד של קופי ועיצוב וכאלו, מסתי פרסום, אז באמת יש להם שם, או שיש להם שם כי הם עבדו באיזה משרד והם כאלה בקרדיטים. ושוב, ופחות אני מכיר A-Listים, אולי אני פחות מכיר, אבל בעולם בניית האתרים או כל מיני כאלה, אבל גם שם יש, נגיד, אבל הרבה פעמים זה גם, ופה גם ביקורת על עצמי, כי לפעמים ה-A-Listים זה כאלה שהם באמת ידעו לעשות לעצמם קהילה או איזה בלוג, נכון. או קצת מרצים, לא בטוח, לא תמיד הם גם דרך אגב, אני במקרה מושלם, כן? לא, שלא תבינו. לא, את מתכוון, זה שמישהו יותר מוכר בתחום שלו, שלו איזה, הוא הרבה עוקבים או לא יודע מה, זה לאו דווקא אומר תמיד שהוא איש מקצוע הכי טוב.
לאו דווקא אומר שהוא איש מקצוע הכי טוב, וגם אם הוא האיש מקצוע הכי טוב, לאו דווקא אומר שהוא איש מקצוע הכי טוב לך.
כן.
שכאן עוד פעם נכנס למקום של להתאים.
נכון.
זה שיש לו את השם של האיש קריאייטיב הכי מבריק בארץ, לאו דווקא אומר שהוא מתאים לקמפיין הספציפי הזה.
נכון.
יכול להיות שיש איש בחצי מחיר, עם ידע וניסיון, שיתאים יותר לקמפיין הזה.
אני אגיד כאן קמפיין שהוא באמת קמפיין המרה מאוד, זה שלאו דווקא אתה צריך את התסריטאי הכי מצחיק שעושה את הסרטים הכי ויראליים. נגיד. אז,
או שאתה, כן.
הוא הפוך.
הוא רוצה את התסריטאי הכי מצחיק שעושה את הסרטים הכי ויראליים, ואתה עוד לא מכיר אותו.
אוקיי.
כי הוא עושה סרטים ויראליים, אבל עוד לא בנה לעצמו.
ובוא נחזור חזרה דווקא לדבר הזה, ונסקר רגע בנושא של החברות. אז את כן יודעת, אבל להגיד אפרופו, אם החברות היום אומרות לעצמם, רגע, כמה מהמודל שלנו, כמה צריכים להשאיר בבית, וכמה לפתוח החוצה, וכמה זה, אז את יודעת לתת היום איזשהו מבטיח, או איך, שוב, גם בזה יש אלמנט של אימור, וגם בזה יש אלמנט של סיכון, כי כאילו אתה אומר, אני מוכן אולי לשלם יותר פר שעה, פר פרויקט, אבל אני לא מחויב אליו, ואם השוק משתנה, אז יש לי פחות מחויבות, מול איזשהו ביטחון, או מחר שוב פעם לא יהיו עובדים, ואז אני אתקע בלי, האם אני אבטר היום על אנשים טובים, ומחר אני ארצה אותם חזרה. אז איך עושים את החישוב הזה?
אז קודם כל, זה באמת החשבון נפש שכל חברה, ארגון, עסק עושה היום עם עצמו.
כן.
של מה אנחנו משאירים בבית ומה אנחנו מוצאים לספקים, ואני מקבלת המון 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 התייעצויות על זה, וכאן אני יכולה להגיד לך, בדרך כלל יש לי תשובות מאוד 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 מובנות, מתי כן, מתי לא. כאן זה ממש ממש, אני שונאת את הקטע הזה של אנשי שיווק שאומרים תלוי.
כן.
אף פעם לא נותנים לך תשובה, תלוי, זה תלוי. אבל לא, באמת
כמה
כאן...
כמה מקרים מרכזיים, כאילו.
אז דבר ראשון, אני רואה המון המון תנועה, התחלנו מזה, המון המון תנועה לכיוון גרפיקה בחוץ.
כן.
הרי לכל אחד היום יש מעצב בית, mm-hmm. או לכל חברה גדולה יש מעצבי בית, אבל היום אני רואה הרבה מהקריאטיב יוצא החוצה, ואני רואה את זה עושה להם טוב. למה עושה להם טוב? כי כשאני לא יושבת ליד המעצב, ובדיוק אתמול הייתה לי את השיחה הזאת עם מנהל הדיגיטל בבנק גדול, לא ינקוב בשמו, אבל
כן.
אחד מאלה שאנחנו רואים עכשיו בשלטי החוצות, שאומרת לי, כשאני לא יושבת ליד המעצב, ואני לא צריכה להיזהר על הרגשות שלו,
כן.
אז אני יכולה להגיד לו, תקשיב, הסקיצה הזאת לא, הסקיצה הזאת כן, והסקיצה הזאת אולי, בוא תן לי עוד 3 סקיצות, ולדעת שהוא לא יבכה לי אחר כך במטבחון. עכשיו, זה נורא ציני. אבל, זה נכון. קריאייטיב, חדשני, אחר, שכל הזמן חושב מחוץ לקופסה, נורא 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 קשה לעשות. אין-האוס.
וכשיושבים לך על הכתף.
וכשיושבים לך על הכתף, כשאתה יודע שאתה תפגוש את הבן אדם הזה עוד שנייה בשירותים, ועוד שנייה במטבחון. אז קריאיטיב המון 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 יוצא החוצה.
כן.
המון יוצא החוצה היום, כל הדברים שנורא משתנים מהיום למחר. אוטומציות, AI, תחזוקת אתרים, המון עבודות e-commerce, שעד עכשיו היו המון המון in-house, כי אני יושב בתוך המותג ואני יודע לנהל אותו, אבל זה, e-commerce הוא, עם דיגיטל הוא תחום דינמי, אז e-commerce הוא הדי של הדינמי.
אבל אצלך, אם יורשה לשאול, מה יותר חסר לך? כאילו, הספקים או המשרדים? איפה יש, זה כמו אתרי עיקריות, יש יותר גברים ויותר נשים.
אחרי מי אני רודפת ומי בא אליי?
כן, כאילו, איפה את מרגישה ששם יש לך מספיק וזה? איפה, זה אותו דבר, זה מאוזן, זה גם משתנה?
זה, יש לזה שתי פנים משני הצדדים. ספקים יש המון כל הזמן. כל פעם שאני יוצאת לקמפיין ללקוחות, הספקים מגיעים.
כן.
האייליסטרים והספקים הטובים ביותר, אותם אני צדה, ואני לא יכולה להציל אותם מקמפיין. זה לא פאנל. אני ממש הולכת ומחפשת, וכל פעם שאני רואה את הדברים הטובים, וכבר יש לי, אחרי 3.5 שנים שאני עושה את זה, באמת כבר התחדדו כל חושיי,
כן.
אז הם כל הזמן חסרים לי, כי הם מתמלאים נורא מהר, יש להם רשימות המתנה, ואותם אני צדה.
כן.
אז הספקים הרגילים יש לי מלא, הספקים שבאמת באמת טובים, כל הזמן חסר לי וכל הזמן אני צדה. עסקים כל הזמן מחפשים פתרונות, עסקים ברמת, אתה יודע, עסקים משפחתיים, חברות קטנות, משרדים כאלה ואחרים, נותני שירותים, יש המון, הם כל הזמן מגיעים אלינו.
כן.
החברות, המנהלי שיווק, אגב, גם מלא סוכנויות מגיעות אלינו כל הזמן כדי לקחת ספקים.
כן.
כדי להביא, שנעשה להם הסמת פרילנסים לתוכם. אז זה דברים שיש לי הרבה.
או לשכנע את הפרילנסרים שיהיו שכירים אצלם.
הם לא רוצים שכירים הרבה פעמים, הם מחפשים אצלי ממש פרילנסים, ממש פרילנסים שיעבדו פר שעה ויעשו קמפיינים ללקוחות מסוימים. מלא מודלים מגניבים. נגיד, יש לי המון סוכניות היום שבאות אליי לחפש קמפיינרים מעולים שיעשו את האונבורדינג של הלקוח, יבנו את התשתיות של הקמפיין, ילמדו את אנשי המשרד לעשות את זה בעצמם, וימשיכו ללקוח הבא.
Okay.
כל מיני מודלים מגניבים כאלה. אז משרדים של נותני שירותים, חברות קטנות, עסקים בינוניים, יש די הרבה. הם מגיעים אלינו המון המון המון, אנחנו מעט מאוד מפרסמים אליהם. אחת הסיבות שאנחנו חוצות את חדשות הדיגיטל למנהלי שיווק, לניהול שיווק, היא כי מנהלי ומנהלות השיווק עוד פחות מחפשים אותנו היום, כשמוצאים אותנו הם נורא נורא שמחים. איפה הייתם כל חיי? קבלת את זה לא מעט.
אולי צריך לעשות חסות בקהילת Creative First, כן.
אבל הם מאוד נהנים, ואז הם מעבירים את זה מאחד לשני, אבל אחריהם אנחנו קצת יותר מחזרות.
עניין של מודעות.
כן, עניין של מודעות, ועניין גם של אני מנהלת שיווק. למה אני צריכה מידלמן שימצא לי ספק? אני יודעת לשפוט את הספקים.
כן.
ואז אני מגלה שאני עומדת מול איש AI ולא יודעת אם הוא מבלשט אותי או לא. עומדת מול איש אוטומציות, או איש קמפיינים, ולא לגמרי יודעת לקרוא אם הוא ה-case study שלו אמיתי או לא.
כן.
כי הוא נותן לך case study מהמם, אבל לך תדע אם זה אמיתי או לא.
אוקיי, והגרנטי שזה... שלך הוא כזה צמחי כן. עליי, או שיש זה גרנטי לא, אני, יותר
אני,
מזה?
אני מספרת לכל, אני נורא שקופה. אני, אתה רואה את האור שלי כן. על הבנדן.
לא, שכאילו זה לא טוב, זה לא עובד, זה לא פה, שזה...
אני נורא 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 שקופה, אני, כן, אני אומרת להם גם איזה סוגי מבחנים אני עושה למי, אני גם אומרת להם זה היתרונות שלו, זה החסרונות שלו.
כן.
שים לב, זה בן אדם שאתה תצטרך יותר לשבת איתו. או אפילו זה בן אדם שנדבר המון.
כן. המוכשרים מאוד, הרבה פעמים אנשים בלתי נסבלים, זאת הבעיה.
נכון.
הם מאוד מוכשרים?
אז אני אומרת להם, זה בן אדם סופר מוכשר, סופר קריאטיבי. הוא נורא קשה לו לקבל פידבק. האם זה מתאים או לא מתאים? זה בדיוק המקום שאני נכנסת כבן אדם שמתאים.
כן. אבל עכשיו, אז בוא נדבר גם בצד השני, כי גם יש מנהלים שהם לא... שגם הם לא מי יודע מה, כן?
אז יש לי את הפריבילגיה הענקית, העצומה, שאני בטוחה שגם אתה שמח עליה יום-יום, של לסנן אותם. אני לא עובדת איתם.
נכון, ושוב אני אומר, אני מצד אחד מרגיש שרוב הזמן אני הספק, אבל לפעמים אני כאילו המעסיק, לפעמים אני כאילו הלקוח.
אתה הלקוח
ואז
של הלקוח, של הספק.
לא, גם, כן, או לקוח
אתה
שלי.
אתה הלקוח של הספק שנותן שירותים לך כדי לתת שירותים ללקוח.
כן, אבל לפעמים אני זה שצריך להגיד למעצב זה לא מספיק טוב, או להגיד לאיזה כותב זה לא מספיק ככה, או להגיד, אפרופו לבניית אתר, זה אפילו לא עשית את המינימום, ואני אחד שקצת לא נעים לו מצד אחד, אני לא אוהב להיות
בבעה. אבל מצד שני אתה יודע. אתה יודע שהוא לא עשה את המינימום.
נכון, אבל אני לא אוהב להיות בסיטואציה הזאת. אבל בוא נדבר עכשיו רגע על הספקים או לאנשים. אז א', יש איזה משהו שכאילו, אני לא יודע, גם הוא קצת נשבר, שכאילו פעם זה היה כזה, אני מתחיל את שוק העבודה, אני אהיה מין סטאג'ר, אני אצבור ניסיון, אני אהיה באמת אולי איזה מומחה כזה, ואז או שאני אלך לניהול, או שאני אלך לניהול, אני אלך לפרילנס לעצמאות, כי כבר יש לי איזה תקרה זכוכית. זה לא בדיוק היום ככה, נכון? יש כאלה שכאילו ישר נהיים עצמאים, ישר נהיים פרילנסים, זה נשבר
זה
קצת.
זה הולך לשני הכיוונים, זה נשבר כן. לשני הכיוונים. מצד אחד, כן, כל ילד שיש לו 10,000 עוקבים באינסטגרם, בטוח לחלוטין שעכשיו הוא יכול לעשות את זה לכל מותג.
אוקיי.
וזה אחת הסיבות ששיק דיגיטל כל כך, כל כך, כל כך פרוץ. זה שוק שהוא נורא 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 נגיש.
כן.
אני כל היום בדיגיטל, אני כל היום בטיק טוק, אני מבינה את גוגל, אז אני יכולה לתת שירותים למותגים.
כן.
והמותגים גם תופסים אותי כמישהו שיש לו 10,000 עוקבים, אז אולי אני יודעת לעשות משהו שהם לא יודעים לעשות, כי להם אין 10,000 עוקבים. אז מצד אחד, כן, נהיים עצמאים נורא 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 מהר. אגב, הם מסתננים אצלי תוך שנייה ורבע.
כן.
אין אצלי כאלה. מצד שני, יש לנו מדי פעם כל מיני תוכניות למתמחים אצלנו. לפעמים אנחנו פותחים תפקידים קטנים אצלנו של ניהול לקוח, שזה ניהול לקוח שאפשר ללמוד בו המון על שוק הדיגיטל, וגם לפעמים אנחנו פותחות תוכניות מתמחים, שאנחנו לוקחות מנטור שמלווה קבוצת מתמחים, כי עכשיו בשוק יש הרבה מאוד ביקוש לאנשים שהם קצת יותר חסרי ניסיון, אבל יש איזה מנטור שיושב איתם. כל פעם שאני פותחת את זה, נופלים עליי עשרות אנשים שכבר היו יכולים להיות עצמאים, במיוחד עצמאיות בעצמן, ומרגישים שבשנייה שהם נכנסו לעולם הזה הם overwhelmed, והם צריכים מישהו שילך איתם. אנשים שלמדו תארים, ועושים את זה כבר שנה, שנתיים, ורק תני לי מנטור. אז זה נשבר לשני הכיוונים, כי העולם הזה כל כך overwhelming.
ומה מנטור עושה איתם בעצם? הוא מלווה אותם יותר בביזנס כאילו?
מלווה אותם גם איך לתת את השירות הנכון ללקוח שלהם, שאנחנו מצמידים להם,
כן.
וגם איך להתנהל כספק, כספקית. איך לתמחר את עצמי, איך להוציא...
זהו, מה שאני מכוון, איך להיות...
איך להציב גבולות ללקוח, איך ההפך, לתת שירות טוב ללקוח, אז כן. אין עכשיו תוכנית כזאת, בבקשה, אל תציפו אותי בעשרות פניות, לא, מדי פעם אנחנו פותחים, זה
ביושר,
לא, אני לא מפרסמת את זה כאן עכשיו.
צריך להגיד גם ביושר, שמדי פעם כן יש ילדי פלא.
כן.
בכל התחומים, שיכול להיות שהם לא למדו, ויכול להיות שהם לא... אבל הכישרון הוזל להם האוזניים, והם נורא גם אמביציוזיים, וגם חרוצים, וגם זה, ויש כאלה שהם עושים, יכולים לעשות דברים מדהימים, בלי, באמת יש כאלה. מדי פעם, יוניקורנים כאלה, יש כאלה.
אני רואה כאלה תמיד, אני קוראת להם שם קוד אמיר ברקול, מכיר את אמיר ברקול?
כן, במייקרוסופט, כן.
שהיה ילד פלא, ותוך שנייה חטפו אותו למייקרוסופט?
כן.
הרבה פעמים באמת, באמת, באמת ילדי פלא, או שהסוכנויות חוטפות אותם והם נהיים VP קריאיטיב בסוכנות באמת טובה, או שלקוחות חוטפים אותם. כמעט ואין פרילנסים שהם גם ילדי פלא סופר 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 מוכשרים וגם עדיין נותנים שירותים ברמת תמחור הזאת.
אוקיי, ואצל החבר'ה האלה, גם מרגישה שהשנה הם אומרים לעצמם גם, האם אני צריך לרוץ מהר מהר, למצוא לעצמי איזה משרד או איזה לקוח, כי לא יודע מה יהיה השנה, ולא יודע כמה עסקים, ופה יש ביטחון, ויש משכורת, ויש פנסיה, ואם אני יכול להשתחל אז אני אעשה, או אומרים לעצמם הפוך, אני צריך להיות עצמאי, ואני, וואלה, שנה או שלושה לקוחות, זה כבר המשכורת שלי, זה בקלות, אתה אומר, אני, כאילו, מה...
אז זה מצחיק, כי דווקא... אותה
שאלה כאילו במקום הפוך, כן.
אצל הצעירים, אצל אלה שסיימו קורס לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, אני דווקא רואה ריצה אל הפרילנסריות. הם פחות מפחדים, הם רואים שהעולם משתנה מהיום למחר למחרתיים, ואומרים, כך או כך או כך, לא יהיה לי ביטחון, אני ג'נזי, אני מג'נגל בין מיליון דברים, אני אמצא משהו שאני טוב בו, אין להם בעיה להיות פרילנסים. דווקא אצל הפרילנסים הוותיקים, אלה שכבר עושים את זה בין 5 ל-10 שנים, וזה טווח מאוד ספציפי, פתאום אני רואה פתיחות, פעם אם היה מגיע אליי לקוח ואומר לי, תקשיבי, אני רוצה פרילנס, אבל לשליש משרה, לחצי משרה. אני רוצה מישהו שהוא פרילנס, שמוציא לי חשבוניות ואני משלם לו יותר, אבל שזה גמיש כפרילנס, אבל באמת יש לי המון 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 עבודה. פעם הייתי אומרת להם, תקשיבו, אני לא רוצה שתוציאו לי כסף כי אני לא אמצא לכם. אני לא רוצה שתשלמו לי את הפרמיה הראשונית של הכמה מאות שקלים הראשונים, או האלף שקל הראשונים, כי אני לא יכולה להבטיח לכם שאני אמצא לכם, ואני לא רוצה לקחת לכם כסף זמן, סתם.
מה עבדה בין זה לבין ריטיינר?
שלושה חודשים אחרונים.
שהם ישבו אצלם במשרד כאילו?
הם רוצים שישבו במשרד, וזה גם תחולה מאוד גבוהה. חצי משרה, זה אומר שאני עובדת עם שני לקוחות, וזהו.
אופה, מצד אחד, יש עצמאים, כן רוצים איזה כמה ריטיינרים, כי הם לא רוצים כל חודש מחדש, ונותן איזשהו ביטחון, וברור שבריטיינר אתה נותן קצת יותר עבודה או קצת יותר שעות בפחות כסף מאשר בפרויקט. מצד שני, אתה לא רוצה לגבור את עצמך.
אז היום הפרילנסים המתמחים מעדיפים לפתוח לעצמם סוכנות קטנה,
כן.
שמעסיקה פרילנסים בעצמם, כדי שלא יהיו מחויבים לפיירול, ולגדול ברמה הזאת, ולא לקחת רק שני לקוחות, ולהיות אין-האוס את זה, או ככה זה היה לי, עד לפני ממש חודשיים, שלושה.
כן.
ממש עכשיו, אם אנחנו לקראת ראש השנה, ואני חוזרת לנושא הראשי שלנו, עכשיו אני מתחילה לקבל מהרבה דווקא ותיקים, שיש להם עבודה, ויש להם לקוחות איזשהו עייפות, ואם אני אומרת להם, תקשיבו, יש לי עכשיו חברה קצת יותר גדולה ממה שעבדתי אתם אתה עד עכשיו, אבל שרוצה שתבואו יומיים בשבוע למשרד ותחולה של פחות או יותר חצי משרה, אני מקבלת קשב שלא קיבלתי עד עכשיו.
מעניין. א', גם אני חושב שלפעמים היותר ותיקים הם גם יותר מבוגרים, ואז הרבה פעמים הם גם צריכים יותר כסף, כדי כמו כבר יש להם ילדים.
נכון.
הם כבר צריכים, גם צריכים יותר כסף מאשר לצורך העניין שאתה רווק ואתה בשותפים, ואתה צריך אולי פחות. ודרך אגב, בהתחשב באינפלציה ובכל התורת המחירים עולים, יורדים, איך את גם חשופה הדברים האלה, נכון?
אני כל הזמן חשופה, ואני גם כל הזמן יושבת על המחירים, כי הפרילנסים שואלים אותי איך לתמחר, והסוכנויות והארגונים והחברות שואלים אותי כמה זה בערך יעלה לי.
כן.
תני לי טווח.
כן.
אז אני יושבת על המחירים של כולם כל הזמן. הם עולים קצת, הם לא הפסיקו לעלות, אבל הם עולים הרבה פחות משנים קודמות. אם פעם, נגיד, בניית אתר הייתה עולה ב-X אחוז כל שנה, הייתי רואה כל שנה 10 אחוז בסוכות יותר
בבניית
אתר עולה.
פחות,
או, כן. יש דברים ספציפיים שאני יודעת למדוד לפעמים את המחירים, כי אחרת אתה לא יכול לשבת תפוחים לתפוזים. כן. אז בנק שעות של 10 שעות.
כן.
פעם היה עולה בגדול בין 5-10% כל שנה אצל אותו בן אדם, כי הוא מתמקצע יותר, כי האינפלציה, כי המחירים וכן הלאה, אני רואה את קצב עליית המחירים קצת יורד. הוא עדיין עולה, המחירים עולים
תמיד. כן, כמו מחירי הדירות, שהמחירים עדיין עולים,
אבל המגמה... בדיוק, יש שעתה בעליית המחירים.
כן. זה אני מבין, למרות שאתה אומרת, הביקוש, אבל למקצועות הדיגיטל הוא ביקוש שהולך ועולה.
אז דווקא בגלל שפתאום נוצר המון ביקוש לפרילנסים, כי עולם העבודה, כי יש טלטלות, כי אני מחפש מודלים היברידיים חדשים, ויותר יש ביקוש לפרילנסים, בגלל זה עדיין יש עליות מחירים שם.
כן.
כי אם תסתכל על שוק השכירים, יש שם ירידות לפעמים.
אוקיי.
אבל דווקא בעולם של פרילנסים יש יותר ביקוש, אז יש יותר עליות מחירים, אבל הן יותר מתונות. כי אני כספקית מרגישה שאני כן צריכה פתאום, פעם לא הייתי צריכה להילחם על כל הכוח, ופתאום אני מרגישה את האדמה מטלטלת. אני מרגישה את הלקוחות מקטינים ריטיינרים, אני מרגישה את הלקוחות לוקחים צעד אחורה, לפעמים עושים הפסקות, לפעמים עוזבים אותי, ואני ספקית טובה, כן? במקרה התיאורטי הזה. אז אני כן קצת אוריד מחירים, קצת אתמחר את עצמי, אני קצת אגיד גם, בוא אני אתן לך את 10 שעות הראשונות במחיר כזה, ורק אחרי 10 שעות זה יעלה. אז כן, אני רואה קצת אתה בעליית המחירים.
אוקיי, ותגידי ככה לקראת סיום, אז מה המגמות הגדולות? המגמה הגדולה באמת זה ה-AI, שכאילו, שגם השנה התחילה, הולכת לשטוף אותנו, היא בקצב אקספוזנציאלי, ואפילו קצת יהיה קשה לחזות מה, כמה היא תשבש את השנה הקרובה, כי השינויים הם כל כך מהירים?
אז AI זה בקשה שאני מקבלת המון, בעיקר מחברות גדולות. אני דווקא לא מקבלת אותה המון מהחברות הבינוניות והעסקים.
לא, אבל ברמה שזה משנה, את אומרת שזה כאילו מייתר אנשים, שזה...
עוד לא, בישראל עוד לא. כי אנחנו מאמצים את זה מאוד 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 לאט.
כן, אנחנו מסתכלים על השנה הקרובה, זו שאלה שהיא יותר שאלה, מה יקרה השנה כאילו?
אז בישראל בשנה הקרובה, אני עוד לא רואה אימוץ כל כך מסיבי של AI. בחדשות הדיגיטל, למשל, כל חדשות הדיגיטל אני מסיימת עם כלי AI שאשכרה עובד. כי רובם עדיין לא אשכרה עובדים. אז בהתחשב בקצב האימוץ שלנו, גם של טכנולוגיות חדשות, גם שאני רואה מהיום של AI, הוא עוד לא משבש את התעשייה הזאת עד כדי כך. הוא משבש. אני רואה, יש לי בקשות, יש את השיבוש, הוא קיים, אבל הוא לא גורם כזה משבש, כמו שכולם עושים, מדברים עליו. בין השאר, כי אנחנו עובדים בעברית. בסטארט-אפים אני רואה אותו מטלטל הרבה יותר. כוחות סטארט-אפים שלנו, אני רואה אותו ממש 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 מטלטל. ויכול שאני מדברת כאן מפוזיציה, אני אומרת על עצמי, זה מה שאני רואה. אני רואה את החיפוש של מודלים היברידיים, של אני אעבוד עם, מהחברות, אני אעבוד עם חלק מהצוות פרילנסים, ומהפרילנסים אני אעבוד עם לקוח אחד בחצי משרה, ואז עוד הרבה לקוחות אחרים. אצל כולם את החיפוש של מודלים אחרים, את ההתאמה האישית של המודל, ולא את המודלים הסטנדרטיים, אני רואה אותם משבשים הכל עכשיו. הכל אצל כולם כל הזמן.
אז בסדר, עכשיו קיבלתי תשובה לגבי האנשים עצמם, האם הם צריכים להישאר שכירים או לצאת לפרילנס או להיות
פרילנסים. תלוי. אני אשת שיפוט, אני אגיד לך זה תלוי.
לא, דיברתי על הצעירים, לא נזכרתי שברחנו וזה.
אז אני אענה לך, אני אתן לך תשובה ממש טובה, אוקיי?
כן.
אם אתם שכירים ואתם חושבים להיות פרילנסים, ואנחנו בעולם של מודלים היברידיים, תתחילו בקטן. כי העולם הזה של להיות פרילנסים הוא לא עולם קל. הוא עולם שגם אם אני טלנט, אני חייב כל הזמן, כל הזמן להתחנף ללקוחות שלי ולתת להם שירות מדהים ולתת אקסטרה וכל הזמן שיפקפקו בי. הוא עולם קשה, הוא עולם קשוח, הוא לא עולם קל, הוא לא מתאים לכל אחד.
אז נגיד להשיג לקוח שניים תוך כדי שאתה עדיין
עובד? תיקחו לקוחות ייעוץ, תיקחו לקוחות הרצאות. תיקחו לקוח קטן שאתם עושים לו, אפילו משפחה או משהו שאתם עושים לו, איזשהו פרויקט ראשוני, כי אפילו במשפחה אתם תקלו בסקפטיות הזאת, אתם תקלו בקושי הזה, תתחילו לגשש לאט. והמון מגיעים אליי לקחת, גם אנשים שהיום הם שכירים, אגב, המון אי-ליסטרים שכירים, באים אליי בשושו ואומרים לי, תשמעי, אני שכיר, אני אי-ליסטר, אני רוצה לגדר את עצמי מאוד כיוון, אני רוצה, אם יש לקוחות ייעוץ, תביא לי.
אוקיי, ומה עם ה... שזה גם נושא, אני לא יודע איך אצלך, אני זוכר שפעם משה כן לקחה את זה על עצמה, שזה גם קטע מוזר, אני חושב שכאילו בני 40 פלוס, שכבר היום זה נחשב, הפעם נדע קבוצה 40 ועובדים, שזה נשמע, בני 40, ברור שהם עובדים, אבל כאילו בתחום הזה, כאילו נגיד של ה... את כן רואה איזה עניין של... אפרופו, בדרך כלל הם יותר בכירים, בדרך כלל הם כבר מרוויחים כמזה, ואז אומרים לעצמם, רגע, האם שווה יצאת לפרילנס, לא שווה, אני אשאר, יזרקו אותי, אני מה יותר נכון לי בקריירה?
זה מקום קשה, כי דיגיטל הוא עולם גילני מאוד. כן. אני, באים אליי למשל ספקים שזה הקריירה השנייה שלהם, פרילנסים, שעבדו קריירה ראשונה במשהו, אחד במכון מחקר,
כן.
במקום אחד, וקצת נמאס להם הקריירה הראשונה, עשו הסבת קריירה בקורונה, ועכשיו עושים משהו אחר, נגיד בדיגיטלנט, או שלא, במקום אחר, או בעצמם, כי הם למדו בבית, ישבו שנתיים בקורונה ולמדו בבית כישורים חדשים, והם מבריקים, והם יש להם המון ניסיון חיים, והם יודעים המון, ואני רואה לקוחות מהססים עוד קצת לפני שהם לוקחים אותם. אז אנשים בוגרים, אני מאוד אוהבת לעשות להם השמה, אני גם לוקחת את זה הרבה פעמים כמין פרויקט שלי, כי בעיניי הם מדהימים. כן. דווקא אנשים, מדהימים, אנשים בוגרים שיודעים לעשות דיגיטל טוב, זה מצפיע על משהו נורא נורא סתגלני, יצירתי אחר במוח שלהם. ואני מתה עליהם.
וגם יש להם את כל הרקע, שלפעמים חסר לצעירים, של הרקע של השיווק, וההבנה, וכל האולד סקול, שהוא מאוד, שהוא לא
כברזלים. ועבודה מנהלים.
כן.
אני מתה עליהם, ובעיניי הם מוכשרים ברמות אחרות, הרבה יותר מילדים שיש להם 10,000 עוקבים לפעמים.
כן.
כמובן שיש ילדים מאוד מוכשרים גם, אבל בעיניי הם סופר מוכשרים, ויותר קשה לי לעשות להם את ההשמות פרילנסים. כי הלקוחות, יש להם איזשהו סוויץ' במוח שאומר, כדי לעשות טיק טוק צריך להיות צעיר או צעירה.
כן.
אתה מבין את זה, אני מבינה את זה.
אמיתי כאילו עם מי שהקשיב לנו עכשיו, ובסוף הפרק הוא כאילו עזרנו לקבל החלטה, או שאמרנו לו...
אם אתם היום שכירים וחושבים להיות פרילנסים בתחום הדיגיטל, תתחילו בקטן. יש המון מודלים, פעם היה קשה להיות גם שכיר וגם פרילנס, היום יש המון מודלים ברידים, זה מאוד עובד, זה קסם שקורה עכשיו, זה ממש בחודשים האחרונים רואים את זה בצורה פנטסטית. תתחילו בקטן, יש המון לקוחות שכן רוצים לקחת מישהו עם ניסיון חיים ועם ניסיון של עסק אחר, של חברה אחרת, שעושה את זה רק בקטנה ומייעץ להם, תתחילו בקטן, אפשר למצוא את העבודות
פייבר
קטנות.
פייבר תחרות מבחינתך או שבארץ זה פחות?
לא, הם עושים משהו אחר. אתה יודע, פייבר הם השיווק הכי טוב שלי. כן? אתה יודע כמה מוכסבי פייבר אני מקבלת?
תזערי, היום פשוט סגרתי רעיון עם מנת שיווק של פייבר בעוד כמה שבועות.
פייבר היא פלטפורמה מדהימה.
אז רגע. לא, אפשר להגיד מה שרוצים, אני רק אומר זה, כן.
הם פלטפורמה מדהימה, אם אתה יודע ב-100% מה אתה רוצה, וזה דורש רמת כישרון.
עכשיו, שם אין גרנטי מצד אחד.
כן, אין שם גרנטי. גם אם ראיתי דברים שאנשים עשו, לאו דווקא הם מתאימים לי, נורא קשה לבחור שם, זה הרבה כאב ראש.
לא, בעצם אולי הגרנטי זה...
הם נורא טובים, אם אתה רוצה לוגו ב-$5.
לא, עכשיו אתה אומר, אז מה אכפת לי? זה היה $5.
את הדברים האלה תעשה בפייבר.
אבל גם יש דירוג, לא דווקא, זה נחמד.
אני שולחת אליהם המון. אנשים שאומרים לי, אני רוצה אתר ב-1,500 שקל, אני אומרת להם, חייך, כך דובר ערבית מפייבר, הוא גם יעשה לך את ה-RTL נכון, את ה-RTL נכון, אל תיקח עכשיו ספק, כי הוא לא ייתן לך את מה שאתה רוצה. אתה רוצה אתר ב-1,500 שקל, לך בפייבר. אתה רוצה דברים שהם נורא 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 זמינים, לך לפייבר.
טוב, עכשיו הרמת, כמו שאמרת קודם, אז עכשיו הרמת לגלי ארנון, כשהיא תבוא בעוד כמה שבועות.
זו שאלה הקשה שלה.
כן, או שהיא תגיד לך, אוקיי, חיכיתי לשאלה הזאת.
כן.
האם אנחנו אתר לעשות את האתרים ב-1,500 שקל, והיא תגיד בטח את מה שתגיד,
אבל ניתן לה. יכול להיות שהיא תגיד משהו אחר.
בסדר גמור.
אם אתה מחפש בן אדם עם גרנטי, שלא רק אתה יודע שהוא עושה את העבודה שלו טוב, אלא גם יתאים לאנרגיה שלך, לבריפים שלך, לצורה שבה אתה עובד, אתה תאלץ לבוא אליי. או שתאלץ ליפול כמה פעמים בדרך אליי, או שתאלץ לבוא אליי, ושאני אמצא לך את הבן אדם הבאמת באמת מתאים.
100%. אז נאחל שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה טובה בקריירה. אני מקווה שיהיה גל טוב, נורא קשה לדעת מה הולך להיות, מה לא הולך להיות.
שתהיה שנה היברידית.
שתהיה שנה היברידית, וש... לא יודע, נכון? אני לא יודע, לא יודע להגיד, אני... תנסו, ננצל הזדמנויות, כי גם כשיש תקופות כאלה וכאלה, יש כאלה שעודים לנצל את הזדמנות, ויש כאלה שמורידים את הראש ומחכים שיעבור.
כשהעולם רועד, זה הזמן שנוצרים מודלים חדשים.
יזמות, אנחנו בעד יזמות.
בדיוק. הנה. זה הזמן שנוצרים מודלים חדשים, זה תתנסו במלא מודלים חדשים, שתהיה לכם שנה של התנסויות חדשות.
תהיו בצד היוזם. תודה רבה, ושנה טובה גם לך.
שנה טובה, מרן פחמן.
יאללה, ביי.